Sí. ערב טוב. איך שומעים בסוף? בסדר? זו שיחת הדרמה האחרונה בריטריט הזה, נוכחי. יש לנו כותרות, או מבקשים מאיתנו לתת כותרת. אתמול היה כותרת? תראה, נו. הייתה, אני לא זוכר, אבל... אם יש לכם כותרת לשיחה של אתמול, אז אתם מוזמנים. לזאת יש. אז קראתי לשיחה הזו האמת האחת של החיים. נשמע טוב, לא? עכשיו צריך להצדיק את כל הציפיות. אז תרגמתי יחד עם חברי היקר לדרך, אבי פאר, לפני כבר לא מעט שנים, ספר קלאסי, ספר יסוד של הבודהיזם, שנקרא מה שלימד הבודה, ככה שם של הספר, של וואלפולה ראולה, מלומד, עזיר מלומד. ואנחנו באמת שומעים שהבודה לימד את זה ואת זה, והבודה אמר כך וכך, ובשיחה הזו אני אנסה להציג את מה שהבודה לימד למיטב הבנתי, עם כל האחריות הקרמטית שנגזרת מכך. אבל כדאי באמת לומר ככה ישר בהתחלה שאנחנו לא באמת יודעים מה הבודה אמר. כן? הבודה היסטורי כבר מזמן לא איתנו, ואנחנו חיים כאן ועכשיו, והזמנה היא באמת להקשיב לדברים באוזניים שלכם, שלכן. ולדוק מה הדברים שנאמרים הם רלוונטיים עבורכם. איך זה מתכתב עם האופן שבו אתם פוגשים את עצמכם, את חייכם, עד כמה אתם יכולים, יכולות להתעמך בזה. ולא רק בגלל שהבודה אמר או לימד. כי הלימוד והתרגול של הדרמה זו דרך שהיא פשוט משנה אותנו. לפעמים משנה אותנו באופן מאוד מאוד עמוק ויסודי. היא מובילה לאן שהוא. יש לה כיוון. בפאלי זה נקרא אופנאיקו. התרגום שזה זה דרך שמוליכה הלאה, או מוליכה פנימה, תלוי איך מתרגמים את המונח הזה, אופנאיקו. והתרגול של הדרמה זה משהו שעומד לבחינה, לפחות מבחינתי, לפחות באופן שבו אני למדתי ונסה להעביר הלאה. זה משהו שמזמין חקירה, מזמין ספקנות אפילו, מזמין שאלות. אני בכלל תמיד אוהב שאנשים יוצאים מהלימוד שלי ומהשיחות שלי וזה עם שאלות ולא עם תשובות. ובדרמה היא מדרבנת אותנו אם אנחנו פוגשים אותה באופן הזה. אוקיי, זה טקסט שאומר לנו איך נכון ומה נכון, למרות שהאמת הרביעית שהבודה לימד, שנקראת האמת של הדרך, היא מונה איברים או נתיבים שליד כל אחד מהם הוא מתחיל בתרגום המאוד מאוד לא טוב, כן? נכון, יש השקפה נכונה, יש כוונה נכונה, יש אורח חיים נכון, יש שמונה נתיבים כאלה, נכון. אז זה לא כל כך במובן של נכון כנגד לא נכון, נכון ולא נכון. המילה בפאלי, אם אנחנו כבר מתחילים, היא סמה. סמה זה בתואם, זה בהלימה, זה מתוך הענות, זה מתוך הקשבה, זה מתוך ראייה בהירה של הנסיבות של החיים. סמה, לא נכון ולא נכון. אז הזמנה היא לבדיקה הזו. הזמנה היא באמת להתייחסות הזו. ובניגוד לרוב הדתות הגדולות של העולם, שאפשר לדבר עליהם אולי כעל מערכות אמונה, אני חושב שההגדרה שאני מאוד מאוד אוהב של הבודהיזם כמערכת חינוך, מדברים על מערכת החינוך, כן, אבל כן, מערכת חינוך, ואם הבודהיזם הוא אמנם כזה, אז השאלה הגדולה שמזמינה זה איפה הכיתה? הכיתה היא כאן, תמיד כאן. זה חדר הכיתה שלנו. תמיד כאן, או לא באיזשהו מקום אחר. ומי שעוד לא הבין או הבינה את זה, השיעור כבר התחיל מזמן. לא עכשיו. אז אנחנו נכנסים לכיתה הזו, למערכת החינוך הזו, איך שנקרא לזה, כשאנחנו מפתחים את היכולת להיות באמת ערים ונוכחים ברגע הנוכחי. ערים, נוכחים, מודעים ברגע הנוכחי. וזה באמת, זה יכול לבלבל, ואני מעיד שאני בתחילת דרכי הייתי מאוד מאוד מבולבל. גם הגעתי, פגשתי את הדרך הבודיסטית, אני בכלל הגעתי כתלמיד פילוסופיה, פילוסופיה כללית, ואחרי זה פילוסופיה מזרחית, ואז ככה פגשתי את הדרך, ופתאום עמדתי מול כל הכתבים האלה, אוקיינוסים. באמת. והתבלבלתי. אמרתי, איך אני אי פעם אגש אל זה, אבין את זה, אכיל את זה, אלמד את זה. התחלתי ללכת לריטריטים, על ידי ישבו כל מיני אנשים שאמרו את כל המילים האלה כבר. כן. אני רק עכשיו מתחיל לנסות להבין אותם. אבל שמסתכלים באמת על המגוון העצום הזה, של מה שבודה לימד, או מה שמוגש לנו בכתבים, כן? אז עולה עובדה, אני חושב, שמאוד מאוד חשובה, שכדאי לתת עליה את הדעת. הבודה לא היה בודהיסט, קודם כל. לא, באמת. לא היה בודהיסט. לא היה אינדואיסט. לא היה איסט. לא משנה איזה איסט. הוא גם לא לימד בודהיזם. אחרי זה הדביקו לזה את האיזם. הוא היה אדם שפגש לא מעט אנשים וניסה להצביע על משהו מאוד מאוד מהותי שהוא גילה בחייו שלו, על בסיס החקירה האישית שלו. והוא חשב שהוא יהיה אחרי גם הרבה מאוד היסוסים, כיוון שזה היה גילוי מאוד מאוד עמוק, מאוד מאוד לא קל, מאוד מעודן, שהבודה מדבר על מה שהוא גילה או מה שהוא הבין, שהוא מתייחס לזה באמת, הוא מדבר על זה באופן, הוא מדבר על הדרמה שהיא באמת נעלה, נשגבת, היא מעבר מעבר לאפשרות ההבנה בכלים, רק בכלים האינטלקטואליים הרגילים, זה בשפה שלי, שלנו. כן. הוא ניסה להצביע על החופש שהוא גילה. אבל המגוון העצום הזה, כן, המגוון הבאמת עצום, שאנחנו פוגשים, כן, פשוט מבטא דברים שלפעמים נראים סותרים אפילו. זה מבטא עובדה אחת מאוד פשוטה. הבודה היה מורה, שאני חושב עליו במונחים של מורה, מורה באמת יוצא דופן. אתם יודעים, מה שמאפיין מורה טוב, לא מורה דרמה, מורה בכלל, מורה טוב, שיודע לקרוא את התלמיד, את מי שניצב מולו, ולתת לו את מה שהוא רוצה לתת, באופן שיהיה מיטיב עבורו, בשפה שתהיה נגישה ומשמעותית עבורו, שתיטיב איתו. אז מכיוון שהוא פגש כל כך הרבה אנשים, בכל כך הרבה מצבים, בכל כך הרבה שאלות, כל כך הרבה סיטואציות חיים, אז לזה הוא השיב ככה, ולזה הוא השיב אחרת, ולזה הוא בכלל לא השיב. כן? אבל באמת, חלק גדול מהגאונות, אני חושב, של מי שהיה, אם היה כזה, אבל של הבודה, כן? זה היכולת באמת הגאונית, אין מילה אחרת, להנגיש את הדרמה בכל כך הרבה דרכים מגוונות. כל כך הרבה רבדים של עומק. באמת גאונות, אין לי דרך אחרת לתאר את זה, ואני לא מפסיק להתפעל מחדש פעם על הגאונות הזו. אבל המהות של הדברים, זה מה שחשוב לענייננו, המהות של הדברים לא השתנתה. המהות היא בדיוק אותה מהות, לפחות להבנתי. כן? יש סיפור מאוד מאוד יפה של גם קשור לאג'אן צ'ה, שאני מרבה לצטט אותו, לצטט ממנו, שהוא לימד, נתן איזה שיחה ודיבר עם ואז התלמידים, הסנגה, אמרו, כן, אבל כשהוא אמר, כשהוא דיבר עם נזיר איקס, אז הוא אמר לו, משהו אחד. דבר נזיר השני, הוא אמר לו, משהו הפוך לחלוטין, ב-180 מעלות. ואז הם באו אל אג'אן צ'ה ואמרו, רגע, אבל מה נכון? לזה אמרת את זה, ולזה אמרת את ההפך המוחלט, כן? ואז הוא אמר, הוא תמיד היה אדם של דימויים, אג'אן צ'ה. אבל אני רואה את הבן אדם הולך בדרך, ואני רואה שהוא סוטה ימינה, אז אני אומר לו, לך, לך, לך שמאלה. אני רואה את השני שהוא הולך בדרך, והוא סוטה שמאלה, ואני אומר לו, לך, לך, לך ימינה. כן? אבל המהות היא אותה מהות, והדרך היא אותה דרך. האמצעים שמדברים על אופיה, על אמצעים מיומנים, כן? אז אנחנו הולכים למקומות האלה. מה מיטיב, מה מיומן, מה תומך, מה מעיל, ויש 1001 דרכים להגיע שוב אל אותה הדרך ואל אותה המהות. כי מה שהבודה לימד זה ערות, איך לחיות חיים ערים. ערות, מודעות, קשב, אותה גישה סקרנית, רעננה, חדשה, חוקרת למה שמתרחש עכשיו. זו המהות, זו הזמנה של הדרך הזו. ולערות הזו יש שני, אפשר לומר כך, שני תנאים תומכים. זה מודעות ונוכחות. להיות כאן ועכשיו זה נוכחות. לפגוש את החיים בתוכנו, מסביבנו, זו מודעות. עוד סיפור קטן שקשור לזה. שאלו את הבודה, מה התלמידים שלך עושים? כן. מה הם לומדים? אז אמר, יושבים, הולכים, אוכלים, יודעים, מה שנזירים עושים, עושים. בבוקר יוצאים לארמזרנד, יושבים, יושבים. אמרו, רגע, זה, נו, אז מה, זה כולם עושים, כן? מה מיוחד בזה? זה הכל. אמר, לא, בכל אופן, כן? אנחנו יושבים קשובים, ואנחנו הולכים מודעים, ואנחנו אוכלים מודעים, ובכל, אתם תראו את זה בלימוד, כן? הוא מדבר על המודעות, לכל התנועות שלנו בכלל בחיים. כן? לכל רגע ורגע, איך להביא את הנוכחות והמודעות והקשב, כן? זה המהות של הלימוד. וזה מהפך שלם, זה באמת מהפך שלם מן היסוד. הדברים הפשוטים לכאורה שנאמרו עכשיו בסיפור הזה, שגם הוא לכאורה פשוט, כאילו, what's the big deal, כן? כן? זה לא פחות מרעידת אדמה. זה ממש מערער מהיסוד את כל תפיסת העולם הרגילה שלנו, אם אנחנו באמת מבינים אותם לעומקם. להיות כאן ועכשיו נוכחים בכל מה שאנחנו עושים. כאן ועכשיו לפגוש את החיים בתוכנו. גוף, נפש, רגש, ואת החיים מסביבנו, באינטראקציות, במפגשים עם אנשים אחרים. כן? לפגוש את עצמנו בכל מצב, ויחד איתנו גם לפגוש את האחרים. זו מהות התורה כולה. דרך אחרת או דרך נוספת לתאר חיים ערים, זה מופיע בכמה מהדרשות, באופנים שונים, אבל אפשר לומר את זה כך, זה לחיות בעולם, אבל מבלי להיות לכודים בדברים של העולם. לחיות בעולם, אבל מבלי להיות לכודים בדברים של העולם. לחיות בעולם ולהיות נוכחים, מודעים, כן? בלי להיות לכודים, זה לחיות חיים של חופש. זה לחיות בחופש. זה החופש להיות שמחים גם כשפוגשים קשיים. לאהוב את החיים גם שאין לנו את מה שאנחנו רוצים. זו איכות של החיים הערים. אז מהם הדברים של העולם שבהם אנחנו לכודים או נלכדים? שווים ונלכדים. אפשר לומר שאלו הרעיונות שלנו. הדעות שלנו, הרעיונות שלנו, האישיים, החברתיים, ששמענו. גם כאלה שאנחנו לומדים בריטריט בודהיסטי. כן? לא להיות לכודים בתשובות הרגילות, כי כל תשובה היא סוגרת, כל תשובה היא סוף פסוק, כל תשובה חוסמת. את המשך החקירה, את המשך הנוכחות, את המשך המודעות, את המשך השאלה, כולל התשובות הנכונות. אז לפגוש את החיים בגישה פתוחה, בגישה של שאלה, של עניין, של סקרנות, לא להיות לכודים בדעות הקדומות, מה שירשנו, במסקנות הידועות. הדעות הקדומות הן העבר הידועות, במידה רבה, ולא להיות לכודים במסקנות איך צריך להיות. אנוכים, אמרתי נדמה לי אתמול, צריך, אמור, כל הטקסטים האלה. כן? לא להיות לכודים בתגובות שלנו לדברים. יש לנו שלושה כיוונים אפשריים של תגובות, אתם מכירים אותם, נכון? או שאנחנו הודפים, או שאנחנו נאחזים, או שזה לא זה ולא זה, ואז אנחנו פחות או יותר מתעלמים, או בורחים. אבל מה שמאפשר את אותו החופש מתגובתיות, מההצמדות למסקנות, לאמונות, זו הבנה של הדברים כהווייתם. הבנה של עובדות החיים, אולי חופש מהאשליות שיש לנו. והחופש מהאשליות הוא ההבנה, הוא זה שמאפשר את הבנת הדברים כהווייתם. תשומת לב, נוכחות, מודעות, התייחסות שיש בה הבנה שמכבדת את הדברים כפי שהם, היא תנאי לחופש. והחופש הזה משמעותו, הוא מתרגם, או הוא נחווה כאפשרות לחיות את החיים באיכות שונה, מאוד מאוד שונה. בשמחה, בשלום, מתוך חמלה. אבל הבנה של המתווה הרדיקלי הזה שהמציאה הדרך הבודיסטית לא עוצרת כאן, הבנה עמוקה של אותו החופש הרדיקלי, באמת רדיקלי, שמוצא לנו, תגלה לנו שכל מה שאנחנו מבקשים, שכל מה שאנחנו באמת רוצות ורוצים, בין אם ניתן לו שם כזה או אחר, נקרא לו האמת, נקרא לו האלוהי, אהבה ללא תנאי, לא משנה איך שנשים איזה תווית הזה, כל זה נמצא כבר כאן ועכשיו. וזה מהפך באמת שלם. לא צריך לנסוע בשביל זה להודו, ולא לשום מקום אחר. זה נמצא בדרך שבה אנחנו מתייחסים למה שקיים עכשיו. חלק גדול מהסבל שלנו נובע מכך שאנחנו לא מעריכים מספיק את עצמנו. אף פעם או לעתים נדירות או לא במידה מספקת, מספיקה, לא פיתחנו יחס של אהבה או רכות אמיתית כלפי עצמנו. הרבה יותר קל הנתיב הזה שמאשים במלכה של מה לא בסדר איתי. כן? איכשהו, הרבה הצער יותר זמין לנו, יותר מורגל. ולכן אנחנו אולי לא חווים כל כך שלווה פנימית או הרמוניה, וזה גם מה שאנחנו בדרך כלל גם מקרינים החוצה. אבל שאנחנו נפתחים לעצמנו, זו הזמנה שלנו, שמעתם את זה כל הימים האלה, אולי גם בימים אחרים, לא איתנו, שאנחנו נפתחים לעצמנו, מוכנים, והדגש על מוכנים ומוכנות, להתחיל להתבונן בעצמנו, ברכות ובעדינות, ללא שיפוט, ללא הלקאה עצמית, אז אנחנו יכולים להתחיל ללמוד ולראות גם את הקשיים שלנו ואת הבעיות שלנו במדויק, אבל גם, וזה מה שחשוב, גם את הטוב שבנו. לראות את התמונה המלאה, היותר מלאה, ומתוך כך, מתוך המבט הזה, להתחיל לקבל את עצמנו כפי שאנחנו. ולהעריך את עצמנו, אתם יודעים מה? לפחות על העבודה שאנחנו מוכנים לעשות לשם כך. לפחות על זה. אז אנחנו יכולים להתחיל וללמוד להעריך את הקיום שלנו. פשוט את עובדת הקיום שלנו. כן? להבין שמכיוון שיש לנו גוף, תודעה, נפש, מכיוון שיש לנו את זה, כיוון שאנחנו חיים כך, כן? נולדנו עם גוף אנושי, תודעה אנושית, נפש, אנחנו יכולים, זה מה שמאפשר לנו להבין את העולם ולחיות בו. בין היתר לשם כך אנחנו מתרגלים מדיטציה. זה בדיוק התרגול שנדרש, או שאנחנו מוזמנים כדי לפתח את אותה גישה, דיברנו הרבה על הגישה של רכות, של עדינות, של קבלה, של השלמה, של הדברים כפי שהם, של אנחנו כפי שאנחנו. באמצעות התרגול הזה, אם אנחנו באמת הולכים איתו, באמת אנחנו בוטחים בו, אנחנו יכולים ללמוד לחיות בכנות עם עצמנו, ללא האשמה עצמית, אבל גם ללא הונאה עצמית. חיים אמיתיים ובאופן מלא. אז אנחנו מדברים על מדיטציה כעל משהו באמת מאוד מאוד פשוט ובסיסי. בואו נוריד רגע את כל אולי כל המשקולות שאולי העמסתם על המילה הזו. משהו בסיסי ובאמת פשוט. ישיבה על הקרקע, אנחנו יושבים על הקרקע, ומפתחים את תחושת המקום שלנו בעולם. הנה, אני יושב עכשיו, כל אחד מכם. כן? יש לי מקום בעולם הזה. אני יושב, אני נוכח, אני כאן. Okay? פשוט ההרגשה שאנחנו תופסים את המקום שמגיע לנו בעולם הזה. ללא תנאי, ללא מטרה, נקו אפילו את הרעיונות שיש, כן? ישיבה פשושה, בסיסית, הנה, אני יושב כרגע, ממש, עכשיו. אז כדי ללמוד להעריך את זה, שזה לא יהיה רק איזה, כן? אפשר לחשוב על ההרגשה ההפוכה שאולי יותר מוכרת לנו, נכון? לא מעריכים אותי, לא מקשיבים לי, לא רואים אותי, אין לי מקום, נכון? לא נותנים לי את המקום שמגיע לי בעבודה, בחברה, בזוגיות, בכל איפה שלא תרצו. אז זו תחושה טובה, בואו נתחיל מזה. האדמה תומכת בנו. ממש מהבסיס הכי פשוט הזה. כן? היא מאפשרת לנו גם לשבת עליה, והיא גם מחזיקה אותנו. גם נושאת אותנו. אנחנו לא יכולים להיפטר ממנה ולעופף. פחות אני לא יכול. והחיבור הזה לאדמה, באמת, תרתי משמע, מלמד אותנו באופן מאוד מאוד עמוק, אם אנחנו לא מתבלבלים ומחפשים את המשמעות, פשוט הישיבה הזאת, הבסיסית והפשוטה, להתחבר לטוב הבסיסי של הקיום, שלא מותנה בשום דבר, שהוא פשוט נמצא באותו אופן שהאדמה קיימת. נכון, האדמה, לבודה יש טקסים מאוד מאוד יפים על זה, כן? תרגול עם האלמנטים, עם היסודות. האדמה שלא מעדיפה ולא דוחה ולא... אתה כאן, שב, וולקאם. איך שאתה לא ממש מתעניינת במצב הרגשי שלנו. כן? הנה, אני יושב, נותנת מקום, באמת. אז זה לא בעד ונגד, כמו שהאור של השמש הוא לא בעד ונגד. כן? זה חיבור לזה. אפשר להגיד שזה החוק והסדר הטבעיים של העולם שהם תמיד בסדר, נכון? דיברנו הרבה על בסדר. בסדר לא הבסדר הרגיל שלנו, שהרבה פעמים מאוד לא בסדר. זה התפיסה האישית שלנו. ולעיתים קרובות, ואולי אפילו קרובות מדי, אנחנו לוקחים כמובן מאליו, כן? או כמובנים מאליהם את ה... אילו... הסדר הבסיסי הזה של של הקיום ולא מעריכים את זה מספיק. באמת. אבל בלי האור והשמש והמים והאדמה לא היה לנו צמחייה ולא היה לנו אוכל ולא היה לנו, לא היינו מתקיימים. וזה ניתן לנו ללא תנאי. מה שאנחנו עושים את זה, עם זה, הסיפור הרבה יותר כואב, כן? אבל זה ניתן לנו. והזמנה היא לראות את זה. ממש, לא רק לראות עם העיניים, לחוות את זה באופן הזה. ככה שהטוב הבסיסי הזה, כן? המטה, אם אתם רוצים לדבר קצת פאלית, המטה הבסיסית הזו, כן? של הקיום, הוא טוב מפני שהוא טבעי ופועל, ובגלל שהוא כל כך יסודי ומהותי לקיום שלנו. כשאנחנו יושבים ומתרגלים, מתרגלים את הנשימה, נכון? זאת עם הנשימה, זאת הנשימה, אוקיי. האם אנחנו יכולים להתחבר ולראות בזה את הביטוי של מטה, של הקיום כלפינו, שמתבטא בנו עכשיו? ניתן לנו ללא כל תנאי. אז אם אנחנו מבינים את זה, מבינות את זה לעומק, לא רק כמטאפורה, ממש כיסוד של הקיום שלנו, כן? אז אנחנו יכולים אולי גם להתחיל ולהבין שגם הקיום האנושי שלנו הוא מצב טבעי. וכמו החוק והסדר בעולם, החוקיות הזו שהדברים מתקיימים, כן? הוא פועל, ולכן גם הוא טוב ונפלא ומושלם בדיוק באופן הזה. לא כפי שהיינו אולי רוצים או מעדיפים, לא בהתאם שוב לתפיסה האישית שלנו. אז כמו שאנחנו לא דוחים את האדמה ואת השמש והירח והים והעננים, אז אנחנו לא יכולים להתלונן שיש לנו עיניים ואוזניים ואף ופה ותודעה, כן? באמצעותם אנחנו מתקיימים בעולם הזה. באמצעותם אנחנו רואים את רואים צורות וצבעים וחשים חום וקור ותואמים טעמים וחושבים ומבינים ומתרגשים ומתאהבים ולפעמים גם מתאכזבים, וגם זה בסדר. יש דרכים מאוד מתוחכמות. וגם זה בסדר, כי זה חלק מאותו בסדר שדיברנו עליו ואנחנו שווים ומדברים עליו, של הקיום האנושי שהוא לא נפרד מהטבע ומהעולם ומהחיים. ולכן אנחנו מוזמנים ללמוד להעריך את זה. אני לא יודע עד כמה אנחנו באמת מעריכים את זה, את המתנה הזו שניתנה לנו רגע שהגחנו על העולם הזה. זה קשה להעריך הזה, במיוחד בימינו, אני חושב, כי כל כך התרחקנו מהפשטות של הקיום, מהדברים הכי בסיסיים של החיים. כל כך התרגלנו שההנאה והנוחות נהפכו למוצרי צריכה, נכון? ממש מוצרי צריכה. אנחנו חיים בחברה כל כך צרכנית, שגם הדברים האלה, כן? שכחנו שאפשר ליהנות ולחיות בנוחות עם הדברים כפי שהם, פשוטים, בסיסיים, מספקים, ואנחנו לא באמת מבינים מה זה לנוח. מנוחה מתקשרת אצלנו לזמן שאנחנו לוקחים, כדי, אני לא יודע מה, אולי לנסוע לאיזשהו מקום, קונים, להתבדר, אז זו רק בריחה זמנית, תמיד. מנוחה אמיתית היא רק המנוחה של התודעה. יכולים לנסוע... אני זוכר שהייתי... היו לי הרבה גלגולים בחיים, אבל אחד מהם, אז התגלגלתי, הייתי בגיברלטר, שמה זה... זה הנקודה הכי קרובה לצפון אפריקה. והיה שם השלט. שם השלט שניסה למכור לעבור לצד השני, זה היה נירוונה, it's just a few miles away. זה היה השלט, היה חוף ככה וזה, נירוונה, it's just a few miles away. אז מנוחה אמיתית, אמרנו, היא רק מנוחה של התודעה. ההרפאיה מהחרדה, מהמתח שמייצרות מה? התפיסות שלנו, הדעות שלנו, המחשבות שלנו. המנוחה האמיתית היא יותר להיות באמת כאן ועכשיו, בלי כל כך בעד ונגד. עם הדברים כפי שהם, עם הדברים בכחותם. בכחותם, הבודה שהוא מדבר על עצמו, הרבה פעמים הוא קורא לעצמו התתגתה. תתגתה זה מהשורש של תתה, זה מתורגם כ... כחות, זאת אומרת, הוא גם קשה לתרגם את זה, התרגום לעברית הכי נפוץ זה כחות, כאילו הכחות של הדברים. על הבודה מדובר זה זה שבא והלך, כן? זה זה שבעצם נוכח באופן הזה. כן? אבל כדי לחוות את הדברים בכחותם, אנחנו צריכים להיות מעבר לתפיסה האישית שלנו, זה המשמעות של זה. לדוגמה, כשאנחנו טועמים משהו, אז מה הכחות של זה? כן? יכולים להגיד זה טעים, כן? טעמתי משהו וזה טעים, אז אני אומר, טעים. אז זה השיפוט שלי על הביס הזה שלקחתי, נכון? ממש השיפוט של זה. כן? אני יכול להגיד מה אני חושב על זה, אני יכול להגיד זה מתוק, אבל זה גם התווית שאני מדביק לזה. אנחנו מכירים את זה. מה שמתוק אצל מישהו אחד יכול להיות מאוד לא מתוק אצל מישהו אחר. אז את הדברים בכחותם אנחנו לא יכולים להדביק עליהם את התוויות האלה. אנחנו יכולים לחוות אותם. החוויה שלנו תהיה מאוד מאוד אישית, תמיד. כן? אבל אם אנחנו מסוגלים להתבונן בדברים כפי שהם, גם לראות את התפיסה האישית שלנו, אבל איכשהו לצעוד מעבר אליה, כן? בלי הפרשנויות נאמר שאנחנו מדביקים להם, אנחנו יכולים לגלות פתאום עולם שלם של מראות וצלילים וטעמים וגוונים שלא הכרנו אף פעם קודם. אנחנו יכולים לראות, להתחיל לראות את ההיגיון הפנימי, או את החוכמה הקוסמית, אולי אפשר לומר ככה, של הקיום. אין דבר שהוא באמת יפה. בסדר? במהותו, שהוא באמת יפה, כן? מצידו, כמו שנועדים לדבר על הדברים ככה. אין דבר שהוא באמת מכוער, כן? אלה תוויות שאנחנו מדביקים על הדברים. גיליתם את זה? אוקיי. לסידור פרחים, נגיד. כל ענף שמוצאים, אז אם הוא במקום, אז הוא... אז הוא במקום, אז הוא ככה. אנחנו פתאום מתחילים להבין בדרך הזו שהחלוקות שאנחנו מחלקים את המציאות הן מלאכותיות, הן לא ממשיות, הן פרי התודעה שלנו, שמנסה, איך לומר את זה, להכניס סדר במה שנתפס אצלנו כאיזה מין כאוס, כן? לכן זה אולי כל כך מאיים. אבל החלוקות האלה, כן, התוויות האלה, הגדרות האלה, הגדרות האלה, תחשבו על המילה הגדרה, יש בה גדר, נכון? כלא. אנחנו מתחילים לראות בריאה בהירה שהולכת ומצטללת, כן? אנחנו מתחילים לראות שהן אלה שמייצרות במידה רבה את הסבל שלנו. זו הבורות שלנו. כי תמיד יהיה משהו שנעדיף ויהיה משהו אחר שנדחה. עם ההבנה הזו אנחנו יכולים להתחיל ולהתבונן גם בעצמנו ובמציאות, להתבונן מהשורת של בינה, של תבונה, של אינסייט, של חוכמה. ואת זה אנחנו לומדים במדיטציה, שאנחנו לומדים להרפות את התודעה ולאפשר לה לנוח, אנחנו יכולים להתחיל יותר ויותר להתבונן בדברים כפי שהם, מבלי להעדיף ולדחות. אנחנו יכולים ללמוד או להתחיל ללמוד להתבונן בעצמנו באותו אופן בדיוק, ולקבל את עצמנו כפי שאנחנו, כי זה מה שיש לנו לעבוד איתו. זו נקודת המוצא, זה המפתח. תיק נתן מדבר על זה נורא יפה. הוא אומר שאיכרים מיומנים לעולם לא זורקים את הזבל שלהם. הם הופכים אותו לדשן. הדימוי הזה. ואנחנו רוצים לזרוק את הזבל שלנו, להגיע לאיזה מקום אחר, נקי. Okay? אנחנו מוזמנים לעבוד החומרים שלנו, כי אין לנו משהו אחר לעבוד איתו. ובמקום שבו אנחנו נמצאים, זו הגינה שלנו, אותה אנחנו נקראים לעבד, לא לפנטז על גינות אחרות. אנחנו יכולים להתחיל ללמוד, לפחות להתחיל ללמוד לפתוח את הלב, כי רק כשהלב פתוח ולא מחובץ וסגור, אנחנו יכולים לעשות את העבודה הזו. אז אם נצליח להבין שהאישיות שלנו, אותו מבנה, כן, יכולה להיות כך או אחרת, אבל המהות שלנו, אותו טבע בסיסי, טבע בודה אם תרצו, הוא נקי וטהור ובלתי משתנה, נוכל להתחיל ולהתחבר גם אל אותו טוב הבסיסי של המציאות, שלא נפרד מהקיום שלנו. שחר אמרה את זה מאוד מאוד יפה, אנחנו ביטוי של החיים, פשוט ביטוי של החיים. החיים מתבטאים בנו ואנחנו ביטוי של החיים. אנחנו לא נפרדים, אף פעם לא נפרדים. שונים כן, אבל אף פעם לא נפרדים. תחשבו על עוד דימוי של הגלים והים. כן? גל כזה, גל כזה, גל כזה, זה אדווה קטנה. המהות, החומר. כן? המימיות, אם נרצה, של החיים. זה תרגול באמת. אם אנחנו מתחילים להבין את זה, כן? אנחנו יכולים להתחיל לסגל לעצמנו, ויכול לא רק לסגל לעצמנו, זה מתחיל לנבוע מאיתנו, כן? באופן יותר ויותר ספונטני, אותה ראייה בהירה וצלולה, אותה נוכחות ערה, אם אתם רוצים, שעליה הבודה מדבר. ומדיטציה מטפחת את הידידות הלא מותנית הזו, כן? באמצעות הלמידה של איך רק להיות. בלי לעשות שום דבר, בלי לאחז בשום דבר. בלי אפילו לא לנסות לחשוב מחשבות טובות, כן? או להיפטר ממחשבות מטרידות, או להשיג איזה מצב תודעה נעלה. זה תרגול באמת רדיקלי שאין דבר שדומה לו. כי באופן רגיל אנחנו עושים את כל מה שביכולתנו כדי להימנע מהמצב הזה של רק להיות. כשאנחנו לבד עם עצמנו ואין לנו מה לעשות, אז אנחנו נכנסים ללחץ. מתחילים לשפוט את עצמנו, או לחשוב על מה שהיינו צריכים, זוכרים או אמורים להרגיש או לעשות. ומכיוון שהמאבק הפנימי הזה הוא כל כך מעיק ומחיב ומתיש בסופו של דבר, כן? אנחנו מתחילים. איכשהו תמיד מחפשים משהו שיסיח את הדעת שלנו מההזמנה הזאת, פשוט להיות עם עצמנו. ובמדיטציה אנחנו עובדים לעבוד באופן ישיר עם התודעה המבולבלת שלנו, כשהיא מבולבלת, לאפשר לנטיות שלנו לעלות, מבלי לנסות לסנן שום דבר, בלי לעשות מניפולציות כאלה ואחרות על החוויה שלנו. כשאנחנו מאפשרים יותר ויותר לעצמנו את המרחב הזה, כי צריך באמת מרחב להיות כפי שאנחנו, לאפשר לכל מה שעולה לעלות, מבלי לנסות לאחז בו אם זה חוויה טובה, ומבלי לנסות לדחות אותו אם זה מאיים באופן כלשהו, זו הדרך הכי אוהבת והכי חומלת שאנחנו יכולים לנהוג בעצמנו. אין דרך אחרת. אנחנו מגלים אז איזה מין סוג של, קראתי לזה, איזה מין סוג של שפיות, בניגוד לטירוף, שפיות בסיסית כזו, כן? שקיימת עמוק יותר, באיזה רובד יותר עמוק מכל מחשבה או רגש. אנחנו לומדים להעריך את היופי הבלתי נתפס לפעמים של רק להיות ער, נענה ופתוח וקשוב לחיים. זו המשמעות אולי העמוקה ביותר של מטה. ידידות בלתי מותנית כלפי עצמנו, כפי שאנחנו, לא כפי שהיינו אולי רוצים או שואפים להיות. מכאן זה מתחיל. זה הבסיס. ללא הביטוי הזה של מטה על גווניה, חמלה עצמית, קבלה עצמית, ידידות. כן? יהיה לנו מאוד מאוד קשה לנוע הלאה בדרך הזו, להתפתח. בדאו ובבודיזם ובעוד מסורות מדברים כדימוי על מים, הטבע הבסיסי שלנו כעל מים צלולים. מה שמאחיר אותם, מה שמעלה ככה את הבוץ, כן? זה הסערות של המחשבות והרגשות שלנו, וכמו בטבע, אם רק נלמד לשבת איתם, רק נלמד לשבת איתם, לא לנסות לסלק באיזושהי דרך, כן? זה רק כמובן יטען ויעצים. הם ישקעו והמים יחזרו להיות צלולים ונקיים. ושוב, זה לא אומר שאנחנו חייבים, נדמה לי שאמרתי את זה גם אתמול, אבל אני אשוב ואומר את זה, חייבים לאהוב את מה שאנחנו חווים, את הכעס ואת הקינה ואת הפחד. הם לא נעימים, ודאי לא נעימים. אבל אם נלמד איתם, אז אנחנו גם מאפשר להם לגלות את עצמם בפנינו באופן מלא יותר, או לנהוג על פי טבעם. מהו טבעם? תולדה של תנאים ונסיבות, גל שמתרומם, תנועה שנוצרת. וכמו כל גל, כל תנועה, בהינתן התנאים, מתנהגו על פי טבעם. מתי, איך, לא יודעים. הזמנה שלנו זה לשבת, לאפשר להם להיות, לנהוג על פי טבעם, כי אם יעשו את זה, anyway, נהגו על פי טבעם. אז הניסוח המסורתי של עובדות החיים מדבר על שלושה מאפיינים או היבטים או ביטויים או פנים של הקיום. זה הספר הבא שאני עכשיו בתהליך התרגום, כבר נגמר התרגום, בשלבים סופיים, הוצאת בודיזם בישראל, שלושת מאפייני הקיום, יש למה לחכות. כן. אניצ'ה, דוקה ואנטה. אבל יש עובדת חיים אחת, או כמו שקראתי לה, אמת חיים אחת, אולי המהותית ביותר שבבסיס של שלושת עובדות החיים האלו. עכשיו אנחנו כאן כפי שאנחנו. וזו עובדה שאם אנחנו מבינים אותה לעומקה, זה שומט את הקרקע מתחת לאותה תנועה תמידית לשם. אנחנו כאן. אם אנחנו באמת מבינים את זה לעומק, מבינים שזה תמיד כך, מישהו באחת הקבוצות שיתף היום נורא יפה, כן? מה אנחנו מגלים שאנחנו נוסעים, לא יודע מה, לטריפ כזה, לטריפ אחר. אנחנו אף פעם לא משאירים את עצמנו בבית. תמיד, תמיד לוקחים את עצמנו לאן שלא ניסע. המערה המבודדת ביותר, או לאביסות, או לאן ש... בעצם לא נוסעים אף פעם לשום מקום, מי שעוד לא גילה את זה. תמיד כאן. תמיד עכשיו. אז אנחנו עכשיו כאן, כעת, וכך הם החיים, ורק כאן ועכשיו יש חיים, ורק כאן ועכשיו, לא כקלישה נואג'ית כזאת נחמדה, באמת, כעובדת חיים. רק כאן ועכשיו שהוא טיימלס, זה לא בזמן, כן? אפשר להתעורר לחיים ואפשר לפגוש את החיים, ורק כאן ועכשיו אפשר לחיות מתוך שמחת חיים, וזו העובדה הראשונה והמהותית ביותר בכל מה שאנחנו עושים, בכל מצב שאנחנו נמצאים. ורק כאן ועכשיו אנחנו יכולים באמת, או יכולות יותר נכון, ללבלב ולנחוח, להרוות אותנו, כל אותן האיכויות של הלב. אנחנו לומדים עליהן. זה מה שמאפשר להן להתגשם, להתממש. האהבה והחמלה, השמחה, ואיזון הנפש. צריכות את הקרקע הזו, את הקרקע הזו של הנוכחות, המודעות, המוכנות באמת להיות כאן ועכשיו כדי לנחוח אליו לב. זה הקשר. אלה התנאים שאנחנו יוצרים. ולזכור שזו העבודה שלנו. אני שהזכרתי את זה, סאטי, המינוח בפאלי, המושג בפאלי, שמתורגם כמיינדפולנס, כתשומת לב, אותה נוכחות מודעת, כאן ועכשיו, יושב על השורש שלה להיזכר. סאטי, המילה סאטי, השורש שלה בפאלי הוא להיזכר. אז אנחנו צריכים לשוב ולהזכיר לעצמנו, שוב ושוב, כל פעם מחדש, כי כל רגע הוא חדש, לא כקלישאה. במשפט אחרון אולי לסיום, הדברים באמת פשוטים, אבל אנחנו נוטים לבלבל בין פשוט לקל, נכון? זה די ככה נתפס כמילים נרדפות. הרבה פעמים זה לא קל, לא קל לפגוש את עצמנו, ולכן אנחנו בורחים וסובלים. אבל כאן ועכשיו זה החיים, ואין צורך בשום דבר אחר, אבל לפעמים זה לא קל, לפעמים זה אפילו קשה. זו הזמנה שלנו, להבין שגם הקשה וגם המעיק, גם הלא רצוי אולי, גם חלק ממה שאנחנו קוראים לו חיים, לא נפרד מהם. אז אולי אפשר להשאיר את זה כשאלה פתוחה עבורנו. אמרתי שאני אוהב שאלות, לסיים עם שאלה. איך זה עכשיו להיות אני? Right now, ברגע הזה. איך זה עכשיו להיות בחיים? איך זה עכשיו לפגוש את החיים בתשומת לב, נוכחות, מודעות, כאן ועכשיו, ברגע הזה? ולהשאיר את זה כשאלה פתוחה, שאלה שתנחח עבורנו. הוינג, שהוא היה פטריאך הזן השישי, משפט נהדר, אמר, רגע ער אחד ואדם רגיל הוא בודה. רגע תעתוע אחד וגם בודה הוא אדם רגיל. אז זה ממש בידינו. אולי נעשה עוד מדיטציה קטנה שאני אקריא לכם עוד טקסט יפהפה של אג'אן צ'ה, שאני מרבה לצטט אותו. אז בואו תיכנסו לכם לנוחה, אני נוחה. איזה כמה נשימות ככה יותר עמוקות, יותר מלאות, יותר מזמינות, והתיישבו כמו שהזמנו. שבו, הגיעו הביתה, והקשיבו. כך אומר אג'אן צ'ה, באופן מסורתי, דרך שמונת הנתיבים נלמדת כשמונה צעדים, כמו הבנה נכונה, דיבור נכון, ריכוז נכון וכדומה. אך דרך שמונת הנתיבים האמיתית נמצאת בתוכנו. שתי עיניים, שתי אוזניים, שני נחיריים, לשון וגוף. שמונה הדלתות האלה הן הדרך כולה, ומי שצועד בה הינה התודעה. דעו את הדלתות הללו, חיקרו אותם, וכל התופעות יתגלו בפניכם. ליבה של הדרך הוא כל כך פשוט, אין צורך בהסברים ארוכים. חידלו להיצמד לאהבה ולשנאה, ולימדו לנוח עם הדברים כפי שהם. זה כל מה שאני עושה בתרגול האישי שלי. אל תנסו להיות משהו. אל תנסו להפוך למשהו. אל תהיו מדתים. אל תהפכו למוארים. כאשר אתם יושבים, רק שבו. כאשר אתם הולכים, רק לכו. אל תאחזו בשום דבר ואל תדחו שום דבר. זה נכון שקיימות טכניקות רבות של מדיטציה לפיתוח ריכוז וסוגים שונים של תובנה, אך כולם מסתכמות בדבר אחד. רק לאפשר לדברים להיות כפי שהם. עשו את הצעד לכאן, למקום הקריר הזה, שבו אין יותר מאבק. מדוע שלא תנסו? האם אתם מוכנים, מוכנות לאתגר? נשב עוד רגע עם ההזמנה הזו. אז תודה על הנוכחות והקשבה.